פרשת חוקת, פרשת פרה אדומה. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שפרה אדומה מכפרת. הגמרא אומרת את זה במסכת מועד קטן, שלמה נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה, לומר לך מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתם של צדיקים מכפרת. שאלת השאלה, לא ראינו בפרשה איזה כפרה יש בפרה. הפרה מטהרת את הטמאים, והטומאה היא לא באה באיסור, אפילו הרבה פעמים היא מצווה. אדם מצווה להתאמה למת מצווה, אדם מצווה להתאמה לקרובו, אפילו כהן, לא כהן גדול, אבל כהן, כל כהן רגיל, הוא מצווה להתאמה לקרובים, לא רק רשאי, ואחר כך הוא צריך להתאר. הוא לא עשה איסור, והתארה היא לא כפרה בעצם. רש"י מביא מדרש שהפרה מכפרת על חטא העגל. מביא משל, משל שפחה שבנה תינף את הבית, אז האמא, השפחה, היא מנקה את מה שהבן הקטן מתנף. העגל הוא הבן של הפרה, העגל הוא גרם לאיסור, העגל הוא מסמל את חטא העגל, והפרה האדומה היא האמא שלו, אז היא באה לתאר. זה משל יפה, אבל מה הרעיון שבדבר? במה פרה, במה מצוות פרה אדומה מכפרת על חטא העגל? אם נאמר כמו הכוזרי, שחטא העגל לא היה חטא של עזיבת הקדוש ברוך הוא ובחירה באלוהים אחרים, אלא חטא העגל היה עשיית עגל לשם עבודת השם, והתורה אסרה את זה. כי התורה אומרת לא תעשה פסל לכל תמונה, היא לא מתכוונת רק לא תעשה פסל ותעבוד עבודה זרה מנוגדת לעבודת השם, אלא לא תעשה פסל עבודת השם גם כן. צריך לעבוד את השם כמו שהשם מצווה, לא לעשות כל מיני דימויים או אמצעים שבהם יעבדו את השם, אלא כמו שהקדוש ברוך הוא מצווה. אם כן, החטא היה שהם רצו לעבוד את השם לפי מה שהם מבינים. פרה אדומה זה חוקה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. זאת אומרת, לא הולכים לפי מה שהאדם חושב, אלא לפי צו השם. וזאת חוקת התורה. כל התורה כולה היא בעצם חוקה. יש כאלה שיש מצוות שקצת מפורשות, אבל עדיין נשארות בגדר חוקה. יותר עמוק, חטא העגל גרם למיתה. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שאם ישראל היו מקבלים את הלוחות, הייתה מתבטלת המיתה מהעולם. גזרת המיתה שנגזרה על אדם הראשון הייתה מתבטלת עם קבלת הלוחות. ובגלל חטא העגל נשתברו הלוחות ונגזרה גזרת מיתה לעולם. זאת אומרת שחטא העגל הביא מיתה. והפרה היא מתארת מתאומה של מיתה. אז יש בה איזה תיקון של חטא העגל. הרב הרי אומר באורות, שעניינה של הפרה האדומה זה לסלק את התאומה, ולסלק את הגורם לתאומה, שזה המוות, ולסלק את הגורם למוות, שזה החטא, חטאו של אדם ראשון. זאת אומרת, התפקיד של הפרה האדומה הוא בעצם תפקיד לסלק את שורש החטא מן העולם. לא חטא מסוים של איש פלוני פרטי, אלא לעקור את מעיקרה, את כל הגורם של החטא בעולם. וממילא לא תהיה מיתה, וממילא לא תהיה טומאה. זאת המגמה הגדולה, זה המגמה העתידית למגמת הטהרה של עם ישראל בתחייתו וגאולתו השלימה. אני רוצה להביא לפניכם את דברי מאור עיניים. זה רב נחום מצ'רנוביל, מגדולי החסידות. הוא היה מתלמידיו של המגיד ממזריץ' וגם הספיק להיות מתלמידיו של הבעל שם טוב. והוא אומר, על הפסוק, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. הוא אומר, יש 60 ריבו אותיות בתורה. כך חכמים אמרו. באינטרנט שבודקים את זה, זה לא בדיוק, אבל כנראה שהם התכוונו באיזה מובן מסוים. ואמרו שיש 60 ריבו אותיות לתורה. ויש גם 60 ריבו שורשים של נפשות ישראל. זאת אומרת שיש כאן איזה התאמה בין שורשי נשמות ישראל ובין האותיות התורה. כי אכן לכל אדם ישראל יש אות בתורה, אות שהיא האות שלו. כל אות בתורה בלעדיה ספר תורה פסול. אי אפשר לקרוא בספר תורה כשאין כל האותיות, שחסרה אות אחת. הווי אומר שאות אחת בתורה, כל התורה כולה קשורה בה. היא קשורה בכל התורה כולה. יש בה משהו שמחבר אותה עם כל התורה כולה. כך אותו דבר בעם ישראל. כל אדם מישראל, בישראל יש, כמו שאמרתי מקודם, יש שורשי הנשמות, כי יש יותר ממספר 60 ריבו יהודים, אבל השורשים של הנשמות יש 60 ריבו, וכל שורש נשמה כל ישראל תלויים בו. כל אחד מישראל שהוא חלק משורש, זה לא משנה, הוא כל ישראל קשורים בו. הוא קשור בכל ישראל וכל ישראל קשורים בו. וכשחסר שורש אחד, מנותק שורש אחד מכל השורשים, חסר בשלימות ההופעה של עם ישראל, כמו תורה. כי בישראל בעצם הם אותיות התורה, זה לא רק זה כנגד זה, כי באמת שורשי הנשמות של ישראל הם התורה, הם אותיות התורה. וכשחסר אות אחת, חסר התורה, חסר שורש נשמה, עם ישראל לא מופיע כמו ש... באופן השלם. זה כבר פגם בכל ההופעה. על כן מחויבת האחדות, ושלא יהיה חס וחלילה ניתוק בין אחד מישראל לכל ישראל כולם. ולכן כשאנחנו מתפללים בבוקר, אז הניגו המקובלים שאדם לפני שהוא מתחיל להתפלל תפילת שחרית יקבל עליו מצוות ואהבת לרעך כמוך, להיות מחובר עם כל ישראל, ואז להתפלל מתוך היחד הזה של כל ישראל. ואהבת לך כמוך, משמעותו זאת, כשנתבונן, כשאדם רואה בחברו חיסרון. אומרת התורה, אם אתה רואה בעצמך חיסרון, אתה שונא את עצמך? או רק אתה שונא את החיסרון שיש, שאדם יש בתוכו חיסרון? הוא לא אוהב את זה שיש לו החיסרון הזה, אבל הוא נשאר לאהוב אותו, את עצמו, כי יש לו גם צדדים אחרים, לא רק חסרונות, ולכן אדם אוהב את עצמו. אם אדם ירגיש שהוא כולו מלא פגמים וכדומה, יכול להיות יהיה לו משבר בינו לבין עצמו. אבל בדרך כלל כך אדם מסתכל על עצמו, מבודד את הצערה, את הבעיה, ונשאר לאהוב את עצמו. ואהבת לרעך כמוך. גם לרעך, אם אתה מוצא בו איזה חיסרון, תבודד את החיסרון ואותו באמת תשנא, תסתייג ממנו, אבל תאהב את רעך כמו שאתה אוהב את עצמך. אז כל ישראל במצב הזה אוהבים זה את זה. הוא אומר בשם הבעל שם טוב, שמי שהוא אדם מושלם, צדיק גמור, הוא לא רואה חסרונות באחרים. מי שרואה חסרונות באחרים, כנראה שהוא בעצמו לא מושלם. כי בעריה, כשאדם מסתכל על אחרים, הוא מסתכל, זה כמו מסתכל במראה. אם יש לו איזה חיסרון, הוא רואה גם אצל השני את החיסרון הזה. אם אין לו את החיסרון, הוא לא רואה את, לא רואה את זה. לא יכול לראות אצל השני. אם האדם רואה אצל השני חיסרון, זה דווקא יכול ללמד את עצמו, שאולי הוא צקל, שהוא לא הרגיש אף פעם שהוא בעצם צריך לתקן משהו אצלו. ואז הסתכל במראה, כמו שאדם מסתכל במראה כדי לראות אם הוא נראה בסדר. ואם משהו לא בסדר, הוא מסדר או מטפל. אז גם כשהוא מסתכל על אחרים, משתמש בזה לתיקון עצמי. אהבת הבריות היא תנאי בסיסי לשלמות תופעתם של ישראל. בלעדי האחדות של כל ישראל, אז חסרה הופעת השלמות. על זה הוא אומר, זה אומר הפסוק, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. אז הוא אומר, מה זה לראות טוב? רוצה, מי רוצה לראות טוב אצל אחרים? רוצה לראות אצל אחרים מעלות? סור מרע ועשה טוב. תתקן את עצמך, תראה אצל אחרים טוב. אם אתה תסור מרע ואתה תעשה טוב, בקש שלום ורדפהו, אז אתה תראה אצל אחרים טוב. לא לראות טוב כמו שאפשר להבין בפסוק, מי שרוצה חיים וחיים טובים, הסור מרע ועשה טוב, אלא מי שרוצה לראות אצל אחרים טוב, סור מרע ועשה טוב. וזה מה שכתוב בתורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, זאת התורה, זאת חוקת התורה, אדם. התורה זה אדם, כי אדם הוא תורה, כי כל אות בתורה היא נשמה, היא כביכול נשמה של אדם. את עניין האדם זה החלק של התורה שבו. כל אדם יש לו אות בתורה, כל אדם יש לו נשמה אלוקית, שהיא האות שלו בתורה, זה האדם. אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית את עצמו, שאין לו, ממית את עצמו, שמבטל את עצמו כלפי התורה, אין לו צד עצמי בכלל בצד שלו, אלא הכל מוקדש לעבודת הבורא. הכל מוקדש לתורה. אנחנו נחזור לנקודה הזאת, אבל אני רוצה להוסיף עכשיו עוד משהו בפרשה ולקשר את הדברים. עכשיו מספרת לנו על מלחמת סיחון. אבל מקודם אומרת הפרשה, יש בפרשה הסיפור על זה שישראל מבקשים מאדום רשות לעבור בגבולו, לא לשתות מבאר, לא להשתמש בשום דבר, רק לחצות את ארץ אדום כדי להגיע לארץ ישראל. ואדום לא מסכימים. ויצא מלך אדום לקראתו, ואז ישראל שרים והולכים ועושים סיבוב גדול מסביב לארץ אדום, דרך ים סוף. אני לא יודע, אדום, כפי שאני מבין, אדום זה עם ממזרח דרום לים המלח. והסיבוב שהם עשו ישראל, כמו שכתוב בפסוק, דרך ים סוף, כלומר הגיעו ליעקבה, עשו סיבוב שלם לסבוב את ארץ אדום. וזה גרם שעייפות והתמרמרות על הדרך הארוכה והקשה. אחר כך ישראל מגיעים לארץ סיחון, לנחל ארנון, ושם הם גם כן מבקשים מסיחון רשות לעבור. מסיחון יוצא לקראת ישראל ולא מסכים, ואז ישראל כובשים את סיחון. שואל ספר העיקרים, למה היה צריך להביא את הסיפור הבלתי נעים הזה שישראל מבקשים מאדום לעבור בגבולו ואדום מסרבים וישראל לא נאלצים לעזוב אותו, זה ויית ישראל מעליו? זה לא נעים הסיפור הזה, לא חייבים כל דבר לספר. אז אפשר היה, יש הרבה עובדות שהיו במדבר שלא דובר עליהם, בשביל מה היה צריך להביא את העובדה הזאת? והוא אומר שיש בזה לימוד מאוד מאוד גדול. כי מלך סיחון, איך הוא העיז לצאת נגד ישראל? ישראל יצאו ממצרים, 10 מכות המצרים הוכו, הים נקרא לפניהם, כל העולם יודע את הדבר הזה, שמעו אמיר גזון, חיל אחז אשי פלשת, כולם יודעים שריבונו של עולם הוציא את ישראל ממצרים, מוליך אותו במדבר, נותן להם מן, הם חיים שם בניסים. איך סיחון מעיז לצאת נגד ישראל? סיחון מעיז לצאת נגד ישראל מפני שהוא ראה מה קרה באדום. באדום ישראל מבקשים לעבור בגבולו והוא לא מסכים, וישראל עוזבים אותם. אז הם ישראל מפחדים, אה? אז הם לא, אין להם את הכוח להילחם. הראיה שהם הולכים בסיבוב. סיחון לא יודע שהקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות מלחמה עם אדום, אלא רק אם יתנו יתנו ואם לא לא. אז הוא חושב שהם אפשר להתגבר עליהם, ועל כן הוא יוצא למלחמה. וזה מה שאומר הפסוק בספר הדברים, בפרשת דברים, שהפרשה, הסיפור הזה חוזר שם, שהקדוש ברוך הוא הקשה את לבבו, למען תיתו בידך, כיום הזה. איך הוא הקשה את לבבו? באופן הזה, שהוא היה נדמה לו שיהיה לו כוח, מפני שהוא ראה את ישראל נוהגים ככה. כשהקדוש ברוך הוא מקשה לבב של אויבים, של פרו ושל סיחון, זה לא שהוא נוטל מהם את הבחירה. הוא מאפשר להם לטעות, אבל אם יקחו את עצמם והתבוננו, הם לא יטעו. יש להם עדיין בחירה חופשית. יכולים להתבונן ולהבין שזה לא היה כדאי לצאת נגד ישראל. לא מצרים, לא פרו ולא סיחון. איך פרו טעה? פרו שומע כל הזמן שמשה מבקש ללכת 3 ימים במדבר. למה הוא לא מבקש לצאת? אם ריבונו של עולם היה איתו, והוא בא בשם השם, ואומר שאסור לסרב וכו' וכו', אם כל כך חזק וכל כך בטוח בדרכו, למה הוא מבקש רק 3 ימים נלכה ונעבוד את השם ונחזור? למה הוא מבקש? אז פרו הוא טעה, וחשב שכנראה אין לו כל כך את העוז ואת היכולת לצאת ממצרים לגמרי, בעל כוחם של מצרים. אז הוא מזה הבין שהוא יכול לסרב. ואחרי כל מכה מבקשים עוד פעם בקשה קטנה. מה זה הבקשה קטנה? תבקש לצאת? לא מבקש לצאת. אז נקבל את המכה ונגבר על ישראל. כך הוא הוטעה, אבל באשמתו. כלומר, מה שהשם הקשה את לבב פרו, בירושו של דבר שהוא נתן לו מקום לטעות. וכך היה גם בשיחות. וכל זה מפני שלכתחילה צריך לקרוא לשלום. ומישהו לא בסדר, אז אפשר לצאת נגדו למלחמה. וסיחון, הוא לא נותן, הוא לא נותן לעבור בגבולו, הוא יוצא למלחמה, למען תיתו בידך. כלומר, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה סבבים שנראים מאוד מאוד קשים, שישראל אחר כך, כמו שאמרנו, הם הולכים בדרך וייסעו מאור ההר, דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך. זה קשה, הדרך קשה, ואז הנפש קצרה. הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא עושה את הסבב הזה כדי לתת את סיחון בידם. וגם אם הם ידעו, לא היה להם כוח. מרוב דרך תעיפו. אתמול נשאלתי שאלה, איך יכול להיות כל כך הרבה חטאים ליוצאי מצרים? ספר במדבר מספר לנו עוד פעם ועוד פעם כל מיני נפילות. איך? אנשים ראו את כל הניסים, את כל, חיים בניסים. יום יום יורד מן בדרך נס, רואים את האש ואת הענן, רואים את השראת השכינה ויצאו ממצרים כל הניסים הגדולים. איך יכול להיות כל הנפילות הללו? ואחת מהן, כמו שאנחנו פה דיברנו עכשיו, ותקצר נפש העם בדרך. אני מתאר לעצמי שאחרי כמה שנים ישאלו גם על הדור שלנו את השאלות האלה. מי שמסתכל בעין של אמונה רואה את כל המציאות שאנחנו חיים בה באופן אחר לגמרי ממה שמסתכלים באופן שטחי. מתקיים לנגד עינינו חזון הנבואה, חזון העצמות היבשות. זה לא קרה בהיסטוריה, לא שמענו כדבר הזה, שעם מפוזר ומפורד בכל העמים, בארבע כנפות הארץ, כבר כל קהילה עם ההרגלים שלה והמנטליות שלה, והחיים הארוכים שחיה בפני עצמה, ולפתע פתאום מתעוררים ומתאחדים ומבקשים לחזור לארץ ישראל. זוכרים? קרוב ל-2000 שנה, את המגמה הזאת, לא מאבדים אותה, שורדים במשך כל שנות הגלות, עם כל הקשיים לעמוד נגד כל הלחצים של הגויים, שכל קיומם של עם ישראל זה נס גלוי, לא פחות מהניסים שנעשו במדבר. מדע מתבונן זה לא דבר אפשרי. ועכשיו חוזרים לארץ ישראל ומתאחדים ביחד ובונים מחדש את האומה הישראלית, וניסים קורים. נגד עם ישראל עומדים כל האויבים מסביב, פי 10, פי 20, פי 40, פי כמה יותר מעם ישראל, מדינות וצבאות ועוינות, ועם ישראל הקטנצ'יק הזה מחזיק מעמד. זה נראה נורמלי? אם זה נורמלי, אז גם המן זה נורמלי. אז גם כל מה שהיה, גם כל 10 המכות הן נורמליות. מי שמסתכל באופן אובייקטיבי, חושב קצת על הדברים, לא יכול לראות אלא שפה יש ניסים ונפלאות. באמצע היו כל מיני מלחמות שהיו ממש ניסים, כמו מלחמת ששת הימים וכדומה. כל מלחמה שנלחמנו היה בה הרבה ניסים, גם מלחמת יום הכיפורים. איך להסתכל על התקופה הזאת? אני פעם ממשלתי את זה, אמרתי, מישהו, יש לפעמים אדם נפצע, צריך לעשות השתלת עור. וזה מאוד מאוד כואב. לוקחים עור ממקום אחד בגוף ומשתילים אותו במקום של הפצע, ששם העור נקלף לגמרי וחייבים לשים חתיכות עור כדי שיתפשטו. וזה כואב מאוד מאוד מאוד. ומפעם לפעם פותחים את התחבושת, מתבוננים מה קורה, בא רופא לראות, החולה מתייסר בכאביו, צובח וכואב, ואומר, אדוני הרופא, מספיק, זה כואב, זה בלתי אפשרי. הרופא מסכים, מצוין. מתקדם מצוין. מה מצוין? זה כל כך כואב. מה מצוין כאן? מה הרופא כל כך מבסוט? מצוין. בא למחרת עוד פעם, מתקדם בסדר גמור, זה הצליח. השתלה, לא נצטרך לעשות השתלה נוספת, זה הצליח. והחולה מתייסר. לחבר איברים זה לזה, זה כואב. אבל זה חשוב, זה טוב, זה מקדם. עם ישראל חוזר, עצמות יבשות חוזרות וצריכות להתחבר אחת אל אחת. וצריכות לקרום אור וגידים ובשר ואור, וזה כואב. לא, זה השתלת איברים, כן? זה כואב. אבל זה מה שזה, זה מה שמבריא. אם אדם מסתכל על הכאבים, כי סתם כאבים כואב סתם, אז הוא באמת לא יכול לסבול אותם. אבל אם הוא יודע שהכאבים האלה הם חלק מתהליך ההבראה, חלק מתהליך הריפוי, אי אפשר בלעדי זה. ככה זה הסדר. בלי, לא יעשו השתלה, לא יכול. כל עבר לעצמו, הוא יתקיים איכשהו, אבל לא יהיה גוף חי. אבל אם יעשו השתלה, זה יכאב מאוד, אבל הגוף יהיה שלם. וזה התהליך שאנחנו נמצאים בו עכשיו. חיבור של עצמות אחת על אחת. גם באופן פיזי פשוט מתלכדים הקהילות והעדות ביחד בארץ ישראל. גם באופן רוחני. דעות שונות והבנות שונות ומבוכות שונות כתוצאה מהפיזור בגלות. וצריך להתמודד עם כל המלאכים הללו ולאט לאט לסלק את כל הפסולת ואת כל השיבושים ולחזור אל עצמנו, לתארת עצמנו. זה תהליך ארוך שהוא מלווה בהרבה איסורים, איסורים רוחניים ואיסורים גשמיים. אבל זה תהליך של הבראה. ככה צריך להסתכל על זה, ככה זה באמת. ולפעמים צריך לסבוב את ארץ אדום. להקשות את לבבם של האויבים. שיחשבו שאין לנו כוח. שיחשבו שיש לנו ממשלה חיוורת וחלשה ואפשר לתקוף אותה. וזה לטובה. כך קרה במלחמת ששת הימים, שחשבו שהממשלה עם עומד בראשה אדם, נגיד מתון, כן? והוא לא... ולא יהיה לו את הכוח להיאבק, והם יכולים להיכנס, המצרים יכולים להיכנס לסיני ולא יקרה להם שום דבר. ואז התרחבנו הלאה. כך חשבו האויבים כשקמה המדינה, שהם יכלו לנצח אותנו. אז הם התנפלו עלינו, וכתוצאה מזה לא קמה המדינה רק בשפילת החוף, ועוד כמה פירורים קטנים בצפון, אלא קמה מדינה רחבה, הרבה יותר ממה ש... הייתה החלטת האומות המאוחדות. זה הכל סדר אלוקי, שהם יחשבו שהם יכולים לנצח אותנו, ועל ידי זה אנחנו חייבים לדחוף אותם, שלא ינצחו אותנו, אז הזזנו אותם עד הירדן, וכן הלאה. הגמרא במסכת סנהדרין דנה בעניין הגאולה והקץ. אמר רבי שמואל בר נחמנה, אמר רבי יונתן, טיפח עצמן של מחשבי קיצין שהיו אומרים כיוון שהגיע הקץ ולא בא, שוב אינו בא. אלא חכה לו שנאמר, אם יתמהמה חכה לו. שמא תאמר אנו מחכים והוא אינו מחכה, תלמוד לומר חכה, לכן יחכה השם לכוננכם, לכן ירום לרחמכם, ואחר שאנו מחכים והוא מחכה, מי מעכב? מידת הדין מעכבת. וכי מאחר שמידת הדין מעכבת, אנו למה מחכים? לקבל שכר שנאמר אשרי כל חוכי לו. וכאן אומרת הגמרא, רגע, זה לא כאן, כן, בעמוד הבא אומרת הגמרא, כשמגיע הזמן הקץ, יש הרבה איסורים. נהפכו כל פנים לירקון, מה זה נהפכו כל פנים לירקון, פמליה של מעלה או פמליה של מטה? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, הללו מעשי ידי והללו מעשי ידי, איך אבד אלו מפני אלו? אמר רב פאפא, היינו דאמרי אינשי, ראית ונפל תורה ואזיל ושדי לסוסיה באוריה. כלומר, כשהשור, שהוא כוח עבודה טוב, הוא נפל, אז בעורבה הכניסו סוס תחתיו. וכאשר השור עברי, כבר התרגלו לסוס, קשה להוציא את הסוס בשביל להחזיר את השור. זה משל שכאן נכנסו, קודם היה עם ישראל בארץ ישראל, כן. נקרא את רש"י, כשרץ השור ונפל, מכניסים, מעמידים סוס במקומו באבוסו, מה שלא היה רוצה לעשות קודם מהפלתו של השור, שהיה חביב עליו שורו ביותר. וכשנתרפא השור, היום או למחר, ממפלתו קשה לו להוציא סוסו מפני השור לאחר שמידו שם. כך הקדוש ברוך הוא, כיוון שראה מפלתם של ישראל, נותן גדולתו לעובדי כוכבים, וכשחוזרים ישראל בתשובה ונגלים, קשה לו לאבד עובדי כוכבים מפני ישראל. כך אומרת הגמרא. כלומר, הוא כבר שם אנשים אחרים פה בארץ, וגם הללו מעשי ידי, והללו מעשי ידי. אז איך, מה יהיה הפתרון? אם הם מתנהגים שלא כהוגן, והם חייבים לסלק אותם, אז נפתרת הבעיה. אם הם מקשים את לבבם, ונשים כולם חמאס, ורוצים להשמיד ולהרוג ולאבד, אז הקדוש ברוך הוא, לא, אין ברירה. אמנם אילו מעשי ידי ואילו מעשי ידי, אבל זה לא שייך. אז הגיע הזמן להחזיר את ישראל לארצם ולסלק את כל ההפרעות, מפני שהם מקדיחים את הגדרה. והתהליכים האלה, אלה התהליכים שאנחנו נמצאים בתוכם. לפעמים צריך לסבוב את ארץ אדום. לפעמים צריכים משיגות כדי להתקדם. וצריך לראות את הדברים האלה כתהליכים שהם חלק מתהליך הגאולה. אנחנו, הציבור שלנו, עומד בניסיון גדול זה שנתיים. מאז החרבת גוש קטיף בידי הממשלה שלנו. והניסיון הגדול הוא איך לראות את המאורעות. האם פתאום הכל נשבר וכל החלום של שאנחנו האמנו וקיווינו שאנחנו נמצאים בתהליך של גאולה, בתהליך של התיישבות בכל חלקי ארץ ישראל, בתהליך של התקדמות לקראת גאולתנו השלמה, האם הכל נעצר? מתחיל הכל להתפרק, ואז התחילה, ואחר כך עוד מי יודע מה, ועכשיו מדברים על הגולן וכדומה. האם זה המצב? או להסתכל בעין של אמונה ולומר, ריבונו של עולם כנראה עושה כאן תכסיסים כדי לקדם את הגאולה, והיא צריכה לעבור דרך הסיבוכים הללו, דרך לסבוב את ארץ אדום. ככה זה צריך להיות עכשיו, למען הקשות את לבבם, למען שיחשבו שהם כאילו מתקדמים, ואז הם יגלו את פרצופיהם האמיתיים, ואז יהיה הצדקה לסלק אותם מכל המקומות. תהליך הגאולה כל הזמן מתקדם. יש קשיים, אבל הם עושים חלק מהגאולה. אלה איסורים. איסורים של הזדקחות, איסורים של התעלות. אני אומר את הדברים, ומפני שאני חש שחלק מהנוער, בעיקר, מבוגרים הם קצת יותר יודעים להסתכל במבט יותר רחב, אבל צעירים הם, הם מסתכלים באופן מוקצן, שחור לבן, ויש אנשים כאלה שיש להם כל כך ביקורת קשה ותחושות קשות, שנראה להם שהכל, מי שלא חושב בדיוק מותם, והכל נרס, והם נגד הכל, ושונים וכועסים, ולא רק רחוק, לא הולכים רחוק, לא צריכים ללכת רחוק, על, אנשים מהציבור שלנו שהם לא בדיוק עם אותם. על מנהיגים מהציבור שלנו, על מנהיגים שהיו עמדו בראש רוע ההתיישבות בארץ ישראל, ביהודה ושומרון, ופעלו במסירות נפש למען הקמת יישובים ומחזים וכדומה, עכשיו לא יכולים לשמוע אותם כל מילה שמוצאים מפיהם, ביקורת עצומה וכדומה. הקיצוניות היא לא בריאה. היא לא נכונה. אנחנו מאוד רוצים שהכל ייבנה והכל יתפתח, אבל אנחנו צריכים להבין שלא הכל אפשר, וצריכים לדעת לקבל את העובדות. ולהבין גם שלפעמים מה שאתה חושב שלא טוב, יכול להיות בסוף יתברר לטוב. הדברים משתנים. והאלוקים חשבה לטובה. אתה חשבת שזה לרע, והאלוקים חשבה לטובה. מובן שלכתחילה אנחנו צריכים לעשות ולרצות שכולם יחשבו כמונו ויבינו את החשיבות של כל אר וכל גבעה וכל יישוב, ואנחנו גם צריכים להמשיך להשמיע את הדבר הזה ולהשתדל להשפיע בכיוון הזה ולפעול כמה שאפשר בידינו לחזק את המהלך, אבל לא לאבד את העשתונות כשהוא מתעכב קצת. ובכל זמן צריכים אנחנו לבדוק את עצמנו מה ריבונו של עולם עושה איתנו. להתבונן, ריבונו של עולם מנהל את העניינים, לא אנחנו לבד, קצת גם הוא. ולהתבונן מה הוא עושה, איזה מגמה הוא מוביל, למה זה מוליך. לא תמיד אנחנו יכולים להבין. לפעמים צריך לחכות בסבלנות ולהגיד אני לא מבין, וכשהסיבוב ייגמר אז נבין למפרע. באמצע, כשאנחנו ממתינים, זה נראה כאילו אנחנו נעצרים או אפילו נסוגים, אבל אמונתנו צריכה להיות ברורה שהכל מכוון כדי שאנחנו נתקדם, גם כשאנחנו הולכים לכאורה אחורנית. נסעתי פעם יחד עם כמה תלמידים, נסענו בכביש, בכביש הישן לכיוון דרום, בכביש ירושלים, פנינו לכיוון אשקלון, כביש הסתובב ככה. אמרתי, מה זה כאן? אנחנו צריכים לנסוע דרומה, ואני רואה שאנחנו ממש נוסעים צפונה. כפי שעשה סיבוב, לא יודע שם היה ואדי או משהו כזה, או שדה פרטית, ולא יכולו לסלול שם כביש, ככה, ממש הפוך, נוסע צפונה כדי להגיע דרומה. עכשיו, במחלפים זה תמיד ככה. אתה רוצה לפנות לדרום, תפנה לצפון. אז זאת אומרת שלפעמים כדי להתקדם צריך לסוג, ואז אפשר להתקדם כפל כפליים. תלך ישר קדימה, תתקדם לאט, תלך אחורנית ותתקדם, התקדמות תהיה יותר גדולה. כך צריכים לראות את פני הדברים, והאמת היא שאם נתבונן במציאות של היום, אנחנו לא רק יש בעיות, יש הרבה דברים טובים, וכל הזמן התקדמויות, והבניין החומרי הוא כל הזמן מתקדם מאוד מאוד, והבניין הרוחני גם מתקדם, ויש פה ושם דברים מחייבים, כואבים, שאי אפשר לעבור עליהם ולהתעלם מהם, אבל כשמסתכלים בתמונה הכללית, אז רואים את יד השם המובילה אותנו לקראת גאולתנו ובריאות נפשנו. גם מה שקרה השבוע, דבר מאוד לא סימפטי, מאוד לא נעים, האירוע הזה בירושלים, של המצעד הזה שהוא כאילו נגד דרכה של תורה. אבל אם מסתכלים בפרופורציות, אז מעמידים את הדברים במקום הנכון. ראשית כל, זה היה רק בפינה מסוימת בירושלים. הם רצו משהו אחר לגמרי, הם רצו באופן אחר לגמרי. זה לא היה כמו שהם רצו. שנית, הייתה תגובה מאוד מאוד חזקה של ציבור גדול, של מחאות בכל המובנים, בתקשורת וברחובות וכדומה, והרושם הכללי היה שההתנגדות היא גדולה מאוד. לא הצליחו לבטל את זה לגמרי, אבל הצליחו, אבל זה גרם אולי לפעמים על ידי הגירוי הזה, זה גרם שהציבור שלנו הוא יותר התעורר לאיך להדוף דברים כאלה. המציאות גם מסובכת, המקרים, הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט. אנשים מפגינים והם די מסכנים. האידיאולוגיה שלהם היא פועל יוצא מצרה שהם נמצאים בה, ושהם רוצים להקל על עצמם. אבל הם בסך הכל אנשים בצרה. אדם שלא יכול לבנות משפחה ולא יכול להקים, לגדל ילדים, זה צרה גדולה מאוד שכל אחד מהם מודע לה. אבל יש כאן איזו מצוקה. והמצוקה הזאת היא גם מחייבת אותנו להתבוננות יותר עמוקה. וזה סדר אלוקי שאנחנו נתבונן עכשיו, שיכול להיות תופעה כזאת של אנשים שיש להם עיוות נפשי, עיוות בטבע, כמו איזה מום אחר שיכול להיות בגוף שאדם בגלל זה לא יכול להתחתן. אז מה הוא עושה במקרה כזה? צריך אדם כזה להבין שרבונו שם יעד אותו ליהוד אחר, ושהוא נברא בעולם כדי לעשות תיקונים אחרים. צריך לקבל באהבה את ההצרה ולמלא את יהודו בתחומים אחרים, לראות איזה תפקידים למלא, בעשיית חסד, בתורה, במעשים טובים, וכולו לשקוע בזה ולעבור את האיסורים האלה באהבה, ואז הוא מילא את תפקידו בעולם וקבל על זה שכר כפל כפליים מפני רוב האיסורים שהוא מתייסר. ככה גם הם צריכים ללמוד את זה. אנחנו צריכים להפנים את הדבר הזה שיש כאן קושי מאוד גדול, שצריך ללמוד איך להבין את הגדולה האלוקית. כי ריבונו שלם, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. יש דברים שאנחנו לא מבינים. יש דברים שהקדוש ברוך הוא מסדר בעולם, ושיש קשיים, ויש יכול להיות לאנשים מסתכלים בשכל אנושי קושיות. אבל ריבונו של עולם עושה ככל לטובה, וכל צרה שקורית לאדם הוא צריך לקבל אותה כמגמה אלוקית שיש לה תפקיד, ושצריך למלא אותו בצורה יותר נכונה, ואז האדם עשה באמת את הדברים הכי חשובים שאפשר לעשות. ושכרו יכול להיות פי כמה מאנשים רגילים שלא עוברים את האיסורים האלה. אז אמונה בעולם הבא, ואמונה שריבונו של עולם הוא מכוון כל הדברים, זה כשיש בעיות, כשמתעוררות בעיות, מתעוררות גם המחשבות שמעמיקות את האמונה, שאנחנו מקבלים על עצמנו עכשיו את דבר השם בצורה עוד יותר גדולה, כי למרות הכל אנחנו מקבלים את דבר השם. פה נבחן את האמונה. הוא אומר שגם מזה יש איזה תיקון שגורם להתבוננויות, ולולי הסערה הזאת, הנושא הזה כאילו היה חבוי. אבל הוא נושא שצריך לחשוב עליו, וצריך לחזק את גודל האמונה ולבוא לשכנע את אנשים, בראש ובראשונה מקודם כל אחד את עצמו, ולשכנע את אנשים בגדולתה של תורה, באמיתיותה של התורה, ובצורך לקבל את דבר השם כמו שהוא. ואם התורה אוסרת, זה לטובה. אם אנחנו נסתכל במבט הזה, הבריא, של אמונה, לראות שכל הקשיים הם קשיים בונים, כל המאבקים, מאבקים בונים, כל ההתפתחות המדעית שמביאה בעקבותיה הרבה שאלות שבאמונה, היא מביאה כדי לגלות את גודל האמונה, להעמיק אותה. כשאין שאלות, אז התשובות הן שטחיות. וכשיש שאלות, התשובות נהיות יותר עמוקות. ומתלמידה יותר מכולם. ורבי יוחנן מאוד שמח על ריש לקיש שמקשה עליו קושיות, כי זה גורם לו להעמקה ולבירורה של תורה יותר ממה שמישהו מסכים איתו. ואומר לו, טוב אמרת, יותר טוב שיקשו, ועל ידי זה הדברים יתלבנו ויתבררו. וגם הקושיות האמוניות שמתגלות על ידי כל מיני בירורים מדעיים שגורמים שצריך להשיב עליהם. והתורה הולכת ומתעלה, הולכת ומזדככת והולכת ומתבררת. אנשים יכולים לסתכל במבט אחר, שטחי, שיש המון בעיות והמון צרות והמון קשיות, והמדע הוא נגד, וההתפתחות החברתית היא נגד, ואנחנו בעצם נמצאים במורד, וההתפתחות של העולם היא לא התפתחות, אלא היא גורמת לכאילו ירידה רוחנית וקלקולים וכו'. לא כן הדבר, בדיוק להפך. כל קושייה יש תירוץ, וכל התמודדות מביאה להתבררות יותר גדולה. אנחנו לא מפחדים מכל זה. לא מפחדים מהמדע, לא מפחדים מההתפתחות, לא מפחדים מההשתכללות. אנחנו יודעים שזה יביא לבירורים יותר עמוקים של אמונה. וזה הקדוש ברוך הוא מסדר גם את זה. הוא גם מלמד תורה לעמו ישראל, וגם מלמד חוכמה לעמו ישראל, וגם מפתח את המדע, וגם מפתח את הטכנולוגיה. הכל יד השם, והכל כמובן לטובה ולברכה. כשאתה מסתכל במבט כזה של אמונה, אתה מפחד. אתה נתקל בקושי, אומר אתגר, לא משהו עוצר אותי, משהו כאן רוצה לאתגר אותי, לגרום שאני יותר עמוק יהיה, יותר מברר את דרכי. אדרבה, ירבו הקושיות כדי שירבו התירוצים ותרבה הדעה. זה התהליך שאנחנו נמצאים בו עכשיו, וכל הזמן מתקדמים. כך צריך לראות את פני הדברים. ואני חוזר למה שאמרנו מקודם בשם רב נחום מצ'רנוביל בספר מאור עיניים. אנחנו חייבים להיות מאוחדים. כל ישראל, כולם, כולנו גוף אחד. יש אנשים שיש להם דעות מאוד מאוד רחוקות מהדעות שלנו, מאוד מקולקלות, אבל זה עבר מגופנו. כמה שזה לא, מנוגד לרצוננו, זה המצב. אדם לא יכול להתחמק מהעובדה שזה חלק, אנחנו עם אחד. זה חלק מהגוף שלנו. ועלינו לשאת את הסבל הזה, ולתקן. ועל אחת כמה וכמה בתוכנו פנימה, אנחנו צריכים להיות מאוחדים. וכשאנחנו מאוחדים, אז יהיה לנו המון כוח. לא נשקיע את הכוחות כל הזמן במריבות בינינו ובין עצמנו, ונטיש את הכוחות על כל מיני חילוקי דעות, אלא נמצא את המשותף בנרים. את חילוקי הדעות לא נוותר על דעתנו כמובן, אבל לא בגלל החידות של איזה פרט מסוים, לא נעשה את שאר הדברים הגדולים שאפשר לעשות ביחד, ושצריך לעשות ביחד. זה מתוך השקפה של אמונה, מתוך דעה, מתוך לימוד מהפרשה הזאת, שדרכם, דרכה של הגאולה היא עוברת דרך כל מיני סיבוכים ומאמורות וקשיים, אבל כל הקשיים הללו הם קשיים בונים. בסוף הפרשה מגיעים ישראל לערבות מואב, על יד יריחו, כבר על יד הירדן. כל עבר הירדן כבוש בידינו, ואנחנו כבר על סף כניסה לארץ ישראל. זה מה שקורה בפרשה שבסוף הפרשה שלנו. אחרי כל ההתמודדויות הללו, אנחנו בסופו שבר מגיעים אל המטרה, אל קרוב למטרה, מגיעים אל הכניסה לארץ ישראל. אז לדעת שאנחנו גם כן עכשיו אחרית כראשית, גם כן הולכים, פעמים צריכים לסבוב את ארץ אדום, לפעמים צריכים להמתין ולא להתקדם, אבל כל זה ריבונו שלנו מוביל אותנו בדרך גולתנו וגדות נפשנו.